מעלת התפילין. שבוע שעבר למדנו קצת במעלת התפילין, היום קצת יותר בעניין קדושה של התפילין. אמרנו שאחד מהמצוות היקרות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא היא מצוות הנחת תפילין שאדם מניח בכל יום. יש גמרא במסכת מנחות, שם במסכת מנחות הגמרא דיברה בעניין המזוזה גם בעניין התפילין, שם בדף ממדלת אמר יש לקיש, כל המניח תפילין מאריך ימים. בזכות הנחת תפילין אדם זוכה לאריכות ימים. הביא פסוק שנאמר אדוני עליהם יחיו, השם עליהם יחיו. ראשי שם הסביר השם, מה זה השם? התפילין. למה? כמו שלמדנו שבתפילין יש שם הוויה שלמה. בתפילין מוזכרים 21 אזכרות יש בארבע פרשיות של תפילין. ואיך יש שם השם? ארבע פרשיות, קדש והיה כביעך, שמע והיה עם שמוע, הרי הם יות כה ואף כה. על ידי שאדם מניח עליו תפילין, זוכה לחיים, לחיים טובים וארוכים. הביא היפה ללב, זה בנו של רבי חיים פלאצ'י, רבי יצחק פלאצ'י, כתב ספר יפה ללב על השולחן ערוך, אומר למה עליהם יחיו, למה דווקא תפילין גורמים חיים? אומר אם תתבונן תראה שהתפילין איפה אנחנו מניחים אותם? אחד על הראש ואחד על הזרוע. זה שעל הראש הוא כנגד המוח, זה שעל הזרוע הוא כנגד הלב. אלה שני איברים שהחיים של האדם נפסקים על פיהם. הכל תלוי בתפקוד המוח והכל תלוי בתפקוד הלב. רופא כשרוצה לבדוק חולה קשה, מה בודק? בודק מצב הלב, עושים לו אקג, לא עלינו, ואחר כך סיטי שלא נדע, יעלה מננו מנכון, יהיה רק לגויים, יהיה כל היום יעשו להם זה. אז יש המוח והלב, אלה צריכים לדעת. מכאן תדע שהתפילין הם סגולתם להאריך ימים, שעל ידי התפילין התפקוד של המוח והתפקוד של הלב יהיה כמו שצריך. כך זה דברי רבי יצחק פלאצ'י, פירוש נפלא. הגאון חידה הביא במסכת שבת דף י' ג', יש לו פירוש לגאון חידה שנקרא פתח עיניים על המסכתות שבשס. ספרו פתח עיניים על מסכת שבת, כותב הגאון חידה, הגמרא שם מספרת מעשה נורא, מעשה בתלמיד חכם אחד, צעיר לימים היה, שמת בחצי ימיו, מת צעיר. אשתו לקחה את התפילין שלו, לקחה, כך הגמרא אומרת, לקחה תפיליו והלכה לבית המדרש. אמרה, בעלי זה היה תלמיד חכם, ירא שמיים, היה משכים ומעריב בתי כנסיות, בתי מדרשות, היה עוסק בתורה יומם ולילה, ואלו התפילין שלו. זאת אומרת, התפילין יכולים להעיד עליו שהוא כל היום היה מניח אותם, לא כמו אנחנו עכשיו לא יכולים, מניחים רק בשחרית. הוא היה מניח את התפילין כל היום והיה עוסק בתורה. אז חכמים מה יענו לה? שאלו אותה, ביתי, מהו אצלך? מה היה עושה בימים שאת אסורה? אמרה להם, חס ושלום, הוא פירש ממני, היה נזהר בהלכות טהרה, היה נזהר מאוד. שאלו אותה, ומה במילי בונמה, זאת אומרת ימים שבהם היא סופרת, איך היה? אמרה שלא היה נזהר מלגוע בה. אמרו לה, ברוך המקום שהרגו. זאת אומרת, ברכו את הקדוש ברוך הוא שהרג אותו. למה? למה? מכאן למדנו כמה חמור עוון הנידה. יש כאלה חושבים שכל הנידה מתי? זה רק באותם ימים שהיא רואה, בימים שהיא לא רואה, לא טובלת, כאילו חס ושלום, זה דבר של מה בכך. ידוע שדרשו רבותינו יד ליד, לא ינקה רע, אוי לא, למי שנוגע באצבע של אישה אשתו כשהיא אסורה, נוגע אפילו באצבע, איזה עוון יש לו, איזה צרה צורה זאת. הרי כתוב שבעוון הזה מפסידים את ארץ ישראל. ואני חוזר ואומר, לו חכמו ישכילו אותם הטיפשים שכל הזמן נלחמים על ארץ ישראל, ארץ ישראל, עד שהם היו נלחמים על ארץ ישראל, הם צריכים לדעת מה הסיבה שהפסדנו את ארץ ישראל. לא מספיק לעשות הפגנות ליד הממשלה וליד זה לא נגזר מלמעלה, בראש השנה לא היה קורה. כל הסיבה שהפסדנו את ארץ ישראל, שלא נזהרים בנים ובנות להפריד בין המינים. זה הסיבה האמיתית. מאלה הם דעת היו מבינים את זה. והזוהר זה כתוב בפירוש. הזוהר בפרשת קדושים אמר, שכל ארץ ישראל לא יכולה לסבול שחס ושלום היהודים היושבים עליה לא נזהרים בדיני נידה. זה הדבר החמור ביותר, ונידה זה אפילו נוגע חס ושלום, כך חמור. אז נחזור לענייננו. זה האיש התמיד חכם הזה נהרג. אומר הגאון חידה, למה היא הביאה תפילין? אומר עכשיו מובן למה הביאה תפילין. הביאה תפילין כיוון שהתפילין גורמים אריכות ימים, תפילין עושה אריכות ימים, והוא היה נזהר להניח את התפילין מהבוקר עד הערב. לקחה את התפילין שלו, בא לבית המדרש לשאול אותם, מה קורה כאן רבותיי, האיש הזה היה נזהר להניח תפילין מהבוקר עד הערב, למה מת בחצי ימיו? עד שהם גילו את הסיבה שהייתה סיבה אחרת. אבל אגב, למדנו את מעלת התפילין כמה היא חשובה. יש רבי יוסף גיגטליה, רבנו הארי כותב עליו, הוא חיבר ספר האורה, זה נקרא שערי אורה, על חוכמת הקבלה, כל היסודות של תורת הקבלה, לפני 700 שנה היה. שמו רבי יוסף גיגטליה, הוא היה ממדינת איטליה. הוא כותב בעצמו בספרו שערי אורה, שפעם אחת הוא חלה, היה חולה. ושהיה חולה היה אנוש, הרופאים אמרו אנושה מכתו, זאת אומרת איבדו את הסיכויים שהוא יחיה, הוא הרב בעצמו, היה איש קדוש ונורא. והוא כותב, וכשהייתי נים ולנים תיר ולתיר, הכוונה הוא לא יודע אם זה היה בחקיץ או בחלום, לא יודע אם זה היה בחיים או במוות, כבר הוא היה שמה או שזה כשהוא היה פה, תושטש כזה באמצע, בין העולם הזה לעולם הבא, או בין הקיץ לבין חלום, ראה ששוקלים את מעשיו. ככה הוא כותב על עצמו, תארו לכם. זה האיש קדוש, מי שרואה את ספרו, רבנו הארי בהקדמת שער הקדמות כותב, הוא לא לכל אחד נותן פרסים, כותב על הרבה מקובלים ומעביר עליהם ביקורת קטנית, רבנו הארי בפירוש שם. חוץ, הוא כותב, רבי יוסף גיגטליה היה מקובל אמיתי, ככה הוא כותב עליו. זאת אומרת, אחד שמקבל תעודת הכשר והמלצה מרבנו הארי, סימן שזה היה מקובל א' א'. אז הוא אותו היו דנים, והוא כותב על עצמו שהיה חצי זכויות וחצי חובות, וראה את כף המאזניים שקולים. אומר מה עשה? ראה כף המאזניים ופתאום נהיה לו כוח, לא יודע מאיפה בא לו כוח, וקמתי מן המיטה, כך הוא כותב, וישר הושטתי ידיי אל התפילין והנחתי אותם וחייתי. אומר, מכאן אדם ילמד שתפילין יש להם כוח, הוא כותב, יש להם כוח להכריע את חיי האדם לכף זכות. לפעמים יכול להיות שעוד מעט יגזר על האדם למות. הקדוש ברוך הוא, אם האדם יש לו מצוות תפילין, על ידי מצוות תפילין חי. זה שאמר ריש לקיש, כל המניח תפילין מאריך ימים, שנאמר השם עליהם יחיו. כאן אדם יראה את מעלת התפילין. הגמרא ממשיכה שם, אמר רבא, כל המניח תפילין הוא מתעטף בציצית וקורא קריאת שמע ומתפלל. זאת אומרת, יש לו ארבע מצוות, ציצית ותפילין. הוא תפס תפילין קודם, למה שתפילין יותר חמורות? לא שזה הסדר, הסדר הוא קודם עטיפה ציצית ואחר כך הנחת תפילין. אז עטיפה ציצית והנחת תפילין, קורא קריאת שמע ומתפלל, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. זאת אומרת, כך מעלת התפילין היא חשובה, שנו ארבע מצוות. רבנו הארי הביא את המאמר הזה בספרו שער הכוונות וכתב, דע שיש לכל אחד ואחד לתקן ארבע עולמות, יש לנו ארבע עולמות שכל אדם חייב לתקן אותם יום יום, את כל ארבע עולמות האלה. לכן בתפילה יש לנו ארבעה חלקים, החלק הראשון בתפילה זה עד ברוך שאמר, החלק השני מברוך שאמר ועד יוצר, שלישי מיוצר ועד העמידה, והרביעי זה תפילת העמידה. אחר כך בחזרה אותו דבר, העמידה זה אחד אמרנו, זה עולם האצילות נקרא, אחר כך מאשרי עד ובא לציון זה עוד עולם שני, אחר כך עולם שלישי זה מבית יעקב או מתפילה לדוד עד קווה, והעולם הרביעי מקווה עד עלינו לשפח. הרי הם ארבע עולמות בעלייה, ארבע עולמות בירידה, כל בוקר יש לנו את הדבר הזה. בערבית אין לנו, מתחילים ישר יוצר של ערבית, כי כבר תיקנו את זה בבוקר. אבל אומר רבנו הארי, כל אדם ואדם חייב לתקן הוויה שלמה כל יום, ובזה ניצול מארבע מיתות בדין, שהם סקילה, שריפה, הרג וחנק. ואיך? על ידי ציצית מתקן את עולם העשייה, על ידי תפילין מתקן את עולם לא, אני לא הלכתי נכון, סליחה. אני הולך מלמעלה. תפילין זה הכי, הכי גבוה. על ידי תפילין מתקם עולם האצילות. זה הראשון. אחר כך על ידי ציצית מתקם עולם הבריאה. על ידי קריאת שמע מתקן עולם היצירה, זה כנגד וב של ההוויה, ועל ידי תפילה האחרונה של ההוויה, שזה עולם העשייה. אז אני חוזר, סדר, סדרם הוא מלמעלה למטה הוויה. יוצא, בדעבד יוצא, כן. בכתחילה צריך שיהיה לו תלית גדול, אבל גם תלית קטן יוצא. תפילין זה יוד של ההוויה, זה קדושתם למעלה מן הכל. אחר כך יש את ציצית שהיא הכה הראשונה של ההוויה, קריאת שמע, קריאת שמע כולה היא כנגד וב. מאיפה למדנו? אצל פנחס בן אלעזר. כתוב שם, ויית יעקב מתוך העדה, ויקח רומח בידו. זוהר אומר שם, רומח, רמח. אבל אנחנו קוראים רומח, אומר וב, זה שש תיבות יש בפסוק ראשון. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שש מילים יש שם, זה הוו. וזה צורת הרומח. ואחר כל הקריאת שמעמי ואהבת עד הסוף, יש לנו רמח תיבות. לכן החזן חוזר, השם אלוהיכם אמת, כי יש לנו רק 245. כדי להשלים ל-248, חוזר החזן, צריך שהחזן יהיה בר דעת להוציא אותם ידי חובה. להוציא אותנו ידי חובה, שהוא חוזר ואומר, השם אלוהיכם אמת. ואם החזן המארץ או אתה מסופק בו, תאמר אתה בעצמך, השם אלוהיכם אמת, ואל תסמוך עליו. כיוון שצריך פה להשלים לרמח. פנחס בן אלעזר לקח רומח בידו, זה קרה כיד שמע. לכן יונתן בן עוזאל כותב, והם הבוכים, ויקרב, ויהי איש ישראל, ויקרב ויחב את המדיינית, פתח אוהל מועד, ושם היו עומדים משה ואהרון, והם הבוכים, אומר יונתן בן עוזאל, ואהבו קרים כריית שמע. היה זמן כיד שמע אז. בא פנחס בן אלעזר, וזכות כיד שמע, הציל את כל עם ישראל, והרג את שני הרשעים האלה, כוסבי וזמרי, הרג אותם. אז מכאן ראינו שקריאת שמע זה כנגד עוטביו שבהוויה. והתפילה היא ה' האחרונה. לכן נקראת תפילת כל פה. גם הפה צורתו צורת ה'. אלה הם ארבע מצוות שמי שעושה אותם כל יום, זוכה שכל עוונותיו נמחלים, הוא בן עולם הבא. שאלו, מה עם שבת? שבת אנחנו לא מניחים תפילין, אז חסר לנו. מצווה, ציצית יש לנו. וקריאת שמע יש, תפילה יש, מקום תפילין זה הארת שבת עצמה מצילה. כתב כבר רבנו הארי שאדם יכוון בנשמת כל חי, שלוש המילים האלה, שמתחיל, נשמת כל חי, שזה רמז התפילין. איפה? בכל חי, כל 50, חי 18, ביחד זה 68. אקיה, הוויה, אקיה זה אותו מספר, 68. אקיה, הוויה אקיה, אקיה מספרו 21, פעמיים אקיה זה 42, ושם יש לנו 26 זה הוויה, ויחד לדיוק יוצא 68, וזה גימטריה חיים. לכן גם בסידורים, תראו, כתוב שם למטה שיכוון לקבל שם הערת הנפש, מובא גם כן השם הזה, זה השם שמכוון על התפילין. אקיה, הוויה אקיה, זה שם מיוחד על התפילין. בשבת, במקום תפילין, יש לנו רק את האור שלו בלבד, אז זה ממנו נהיה, על ידי אמירת נשמת כל חי. לכן, זה וזה, כן. על הבגד, איפה יעלה? מה, יש לו רגליים, איך הוא יעלה? איך יעלה התפילין? לא ייזהר שלא יעלה התפילין על הבגד, לא יהיה חציצה. אין דבר, אין בטעות, אבל הבית אסור, הבית צריך להיזהר מאוד. הקציצה, איפה שנמצאים הפרשיות, זה שיהיה כולו על הבשר של האדם ממש. שאם היה שם חתיכת גופיה או משהו, זה חציצה. ולהיזהר בזה. אותו הדבר גם בראש, שהכיפה לא תיכנס מתחת לזה, או שזה ייפול על המצח. למדנו את זה לפני שבועיים, שבוע. מה זה כחכפתא דלמה לך תפילה? זה שיורד לו למצח, התפילין. זה נקרא ברמינן אדם כחכפתא דלמה לך תפילה. עכשיו זה דברי ריש לקיש. שמה אמר? סליחה, דברי רבה. רבה אמר, כל המניח, כל העום מתעטף, מניח תפילין, הוא מתעטף בציצית וקורא קריאת שמע ומתפלל, הרי הוא בן עולם הבא. אביי אמר, אני ערב בו, אביי אומר, אני ערב שלו, שאינו נכנס לגיהינם. אביי אומר, מי שמניח תפילין כל יום כהלכתו, אני אשמור עליו בעולם הבא, שהוא לא יכניס אותו לגיהינם. דברי אביי. בא הרב רפפה ואמר, אני הרב עליו שנמחלים לו כל עוונותיו. אז יש לנו שלוש הבטחות. בעולם האמת נלך שמה, נגיד איפה הם, החכמים הצדיקים, הם הבטיחו לנו ככה, מסכת פנחות. יש רבה, אביה ורפפה. רבה אומר שהוא בן עולם הבא. אז יש כרטיס חופשי שנכנס לעולם הבא, לגן עדן. איפה שרוצה כל יום לבקר את מי שאתה רוצה, יכול. אחרי זה אביה אמר, הוא ערב עליו שלא לא ייכנס אש גיהנם, לא ישלוט בו. רפפה מבטיח שכל עוונותיו נמחלים. רבנו הראש עליו השלום, מגדולי הפוסקים, הראש, רבנו אשר, אביו של בעל התורים, כותב בפסקיו שם במסכת מנחות, זה פירוש הפסוק, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ואלה שמות, שמות, ראשי תיבות, מה זה שמות? שין שבת, מם מילה, וו תף ותפילין. שבת, מילה ותפילין, בני ישראל. אלה, זה נקרא ישראל, הבאים מצרימה, זה נכנס ישר לגן עדן. מי ששומר שבת כהלכתה, ושומר על המילה כהלכתה, מילה לא דווקא שימול את עצמו, צריך גם לשמור בריתו, זה העבודה קשה. ותפילין, יקיים אותם כהוגן, בני ישראל הבאים מצרימה. אלה שלושה דברים ששמם אות, זו כמה מעלה שלהם. השאלה כותב, הוא דיבר בתלית, הוא אומר זה העיקר בתלית. רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל מי שמשכים בבוקר, הוא מניח ולובש ציצית, הוא מניח תפילין, ועומד ליד המזוזה ומנשק, הוא בא לבית הכנסת, ארבעה מלאכים מלווים אותו. ארבעה מלאכים מלווים אותו. מכריזים לפניו ואומרים, פנו יקר לבנה דמלכה, תנו כבוד ותפנו דרך לבנו של המלך. למה רבי אבא בר ביזנה אומר, אם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים אין בית קור, זאת אומרת ארבע עמות בעולם, בלי כמה טונות של מלאכי חבלה. האוויר מלא מלאכי חבלה מהעוונות. עכשיו אדם בא לבית הכנסת, בדרך יש לו הרבה מכשולים. אתם יודעים כמה אנחנו צריכים להודות השם, הנה, עכשיו באנו כאן. עכשיו זה טבעי. מי יודע יצר הרע, כמה מלחמות עושה לבן אדם כל פעם שהוא בא לשיעור תורה, כל פעם שהולך לבית הכנסת. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, מכריזים לפניו, תפנו מקום, רוח הקודש, זה השכינה הקדושה עולה, הולכת לפניו וצועקת, ישראל אשר בך התפאר, זה האיש שאני מתפארת בו. ועליו נאמר, ויכתב בספר הזיכרון לפני השם, ליראה השם ולחושבי שמו. שואלת הגמרא, מה זה ולחושבי שמו? אלה שכותבים תפילין ואומרים לשם קדושת תפילין. אלה שקושרים ציצית, ואומרים לשם מצוות ציצית ולחושבי שמו. אלה שכותבים מזוזה, הוא לא חושב עוד כמה דולרים אני עושה, אלא אם אני עושה אותה כהוגן לשם שמיים, כדת וכהלכה. חושבי שמו, שגם כל שם ושם שהם כותבים, אז הוא אומר, הרי אני כותב שם השם לשם קדושתו. לפני הכתיבה הוא אומר לשם קדושת מזוזה, או לשם קדושת תפילין, או לשם קדושת ספר תורה. וכל הוויה והוויה, או שם אלוקים, שם שאינו נמחק, הוא אומר בפיו, הוא עוצר, ואומר בפיו, אני כותב, הרי אני כותב את השם לשם קדושתו. ואם לא כתב, אז זה, לא, זה פסול. צריך כעת לגרור את זה, זה בעיה חמורה, איך לקלף את הדבר הזה. אז זה אומר, ויכתב ספר זיכרון, יראה השם וחושבי שמו, מכאן מעלה של הדבר הזה, כמה הוא חשוב. כותב רבי חיים ויטל, אדם שאינו מניח תפילין, אינו קם בתחיית המתים. אבל פי שהרמב״ם לא כתב את זה, בדיני קמים תחיית המתים, שם הביא 24 סוגים, אומר רבי חיים ויטל, יש עוד סוג, אדם שלא יניח תפילין, זה לא יקום בתחיית המתים. ובבואו לעולם האמת, כך כותב רבי חיים ויטל בשערי קדושה, נופל עליו רעם לפיד וברק, ונשרף וקלה, וזה אין לו תחיית המתים ברנינה. האדם כמה צריך להיזהר בדבר הזה. תפילין, דבר מאוד יקר. הרבי חיים פלאצ'י כותב בלב חיים, למה זה על הראש ועל הזרוע? אומר על הראש לכפר עיניים רמות. שאדם נסע את עיניו לכל מיני מקומות, הוא הלך לגאווה וכו'. ועל הזרוע, שזה כנגד היד, לכפר על שפיכות דמים. אדם עושה עבירות, או יש עבירות שהן כמו שפיכות דמים. הלבין פני חברו ברבים, התחבד בקלון חברו וכדומה, אז זה היד מכפרת שפיכות דמים. ועוד, כנחת תפילין כאילו קיים כל התורה כולה, שנאמר, למען תהיה תורת השם בפיך. אם אדם לא זכה ללמוד כל התורה, מסכן לא יעשה, אין לו מספיק זמן ואין לו שכל להבין את התורה, הנחת תפילין כאילו את כל התורה הוא יודע. למען תהיה, והיה לך לאות על ידך וזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. הרי כאילו כל התורה כולה הוא אומר. כן. סליחה? נו. אתה אגמרי יש בני מלך העולם שהכל מניע בדברו. כן. כן. אז אני אגיד לך ככה. קודם כל, יש בינונים, אז קדיש והזכרה ותיקון הזה, כל מה שעושים להם, בוודאי שזה יעזור להם. אבל רשע גמור, רשע גמור שלא קם בתחיית המתים ואין לו חלק לעולם הבא, כתוב בכל זאת יגידו עליו קדיש, הקרובים שלו יגידו עליו קדיש. למשל יש את השאלה הזאת בהלכה לגבי מאבד עצמו לדעת. מאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא. אבל מה הדין? לא מתאבלים עליו, אסור להתאבל עליו, ולא קוראים עליו, ולא כלום. אבל קדיש והשכבה עושים לו. כך כתבו כל הפוסקים. למה? אנחנו מצווים להתפלל גם על הרשעים בגינם שהשם יתמלא עליהם ברחמים. גם על אותם רשעים שהסוף יהיה להם איזה תיקון. לא יהיה להם תיקון כמו של בנוני, אבל לפי המדרגה שלהם. עכשיו, מה זה התיקון שיהיה להם? אנחנו לא יודעים. יש נעשה אחרי תחיית המתים, יש נעשה אחרי ביאת המשיח, יש כל מיני, יש בזה גם סוגים ומדרגות. הסיבוג הזה, לאן הוא שייך, מי הוא, מה הוא, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. אבל אנחנו צריכים להשתדל לעשות בשבילה מה שצריך לעשות. כן, אז מכאן למדנו, כותב הראש, כמה צריך להיזהר שהסופר יהיה ירא שמיים, גם בקי בהלכות וגם ירא שמיים. זה לא צחוק, זה מלאכה קשה מאוד מאוד. יש רבי מאיר עליו השלום, הגמרא אומרת, היה בקי מאוד, לא היה כמוהו, שהיה בקי בכתיבה, של ספר תורת תפילין ומזוזות, בקי בחסירות ויתירות והכל בעל פה. והוא שלימד את תלמידו אמר לו סומקוס, בני יבי זהר שמלאכתך מלאכת שמיים, שאם נמצאת מחסר אות או מייתר אות חס ושלום אתה מחריב את העולם כולו. הגמרא מעידה עליו, רבי מאיר ספרן כתבן טב ומובחר, היה בקי גדול. אז כאן ראינו שהמלאכה הזאת היא מלאכה מאוד מאוד קשה. היום ברוך השם יש הרבה סופרים, סופרים יפים וכו', אבל צריך אדם לחפש עיקוד טובה. אדם יעשה את כל מה שבכוחותיו לחפש את הסופר הכי טוב, הכי ירא שמיים, הכי בעל מעשים טובים, שיהיה כמו שצריך. הפרי מגדים כותב, סופר יותר חמור משוחט. ואומר למה? אומר השוחט זה פעם אחת גרם, נגיד חס ושלום, ניבל את התרנגולת או ניבל את הבהמה, אז אתה אוכל מזה חס ושלום, מי שיוכל, עובר עבירה של לא תאכל כל נבלה, זה לב מן התורה, לב אחד. אבל סופר שקלקל את התפילין או את המזוזה והיא פסולה, ואנחנו לא יודעים, אנחנו בודקים, זה בסדר, אבל יש המון דברים. למשל יש הלכה של כסדרן. מה זה כסדרן? הוא חייב לכתוב שמה, אחרי זה הוא יכתוב ישראל. אחרי שכתב שמה ישראל יכתוב השם, אך יגיע לפרשה הבאה. ואם הוא תיקן, חזר ותיקן, או לפעמים יש חק תוכות, חק יריחות, וכתב ולא וחפקק, לפעמים נהיה קטם של דיו, הוא גירד את זה מסביב וזה נהיה בית. אז זה לא מועיל, צריך שיגרד את הכל ויכתוב בית מחדש. וגם אם זה כסדרן או לא כסדרן. ובספר תורה גם כן קשה לדעת, ובתפילים זאת יותר חמור. למה? שם צריך להיות כסדרן, וזה לעולם ועד אתה לא יכול לגלות, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע אם המזוזה הזאת נכתבה כסדרה או לא כסדרה. אם הוא כתב אותה ברוורס או דילג איזה אות ואחר כך ישלים את זה, זה פסול לעולם, לעולם ולעולמי העולמים. לכן זו מלאכת נקראת מלאכת שמיים, אז זה הרבה יותר חמור. וכל יום שאדם מניח את התפילין, אמרנו מבטל 8 מצוות עשה, הרי תפילין, רששת אמר, 8 מקומות נזכר בתורה עם תפילין. אז האיש הזה המסכן שמניח תפילין, הסופר הזה, תראה איזה תקלה גרם לו, זה הרבה יותר חמור מלאכול בשר ולאכול עופות, מאיפה ומה וכל זה. לכן אומר, יש פה הרבה מצוות עשה, ועוד ברכות לבטלה, גם זה מצטבר לעבון, אומר הפרי מגדים, לכן אין מה לעשות, אלא להגיע ולבדוק ולעשות. עכשיו יש עוד בעיה רבותיי עם המחשב שיש היום. היום פרסמו, יש מחשבים האמת שהם בודקים בסדר את ספרי התורה בעיקר, אני מדבר ספר התורה זה גם אחת הבעיות הקשות שיש לנו היום, קשה מאוד למצוא ספרי תורה שהם מהודרים ולפי ההלכה אין להם בעיה, מאוד קשה, תדעו, לא פשוט היום להתפלל בכל בית כנסת ובית כנסת. והטעם פעם היו סופרים יותר אומנים ומקדישים יותר זמן והיה להם אחריות. היום מה שקורה עם כל השוק הזה, שוק פרוע נהיה. למה זה שוק פרוע? הסופר עושה את העבודה שלו, הוא לא מעניין אותו כשר או לא כשר. יש אחריו מגיע. המגיע נותן רק את ההגהה. הוא לא אכפת לו אם האות, צורת האות בסדר או לא צורת האות בסדר. הוא מסתכל רק תיקונים ולא תיקונים. היום נוסף עוד דבר. יש שני מגיעים. מגיע אחד שהוא מגלה את הטעויות ומסמן אותם, וזה שבא אחריו הוא מתקן. אז זה שמסמן, הוא אומר, אני רק מסמן, אני לא יודע אם הוא תיקן או לא תיקן. זה שמתקן, אומר, מה שסימנו לי אני מתקן, מה שלא סימנו לי לא מעניין אותי. אחרי זה יש קבלן שהוא עושה את הכל. בקיצור, ספר תורה או תפילין עוברים לפעמים 6-7 ידיים של אנשים. ואז בינתיים מה קורה? לפעמים הדבר הוא פסול למהדרין. וגם האנשים היום מאוד עייפים, הגהות לא הגהות. היה כמה פעמים ראינו בעיניים ספרי תורה שהוגהו פעם ופעמיים ושלוש, ולא רק שלוש. היה לי ספר תורה פעם שהגענו אותו 9 פעמים. ואחרי 9 פעמים עלה לטבע וירד משם בגלל חיסרון של מילה שלמה. ויש כעת עכשיו הגעת המחשב, חשבו שפתרו את הבעיה, וכאן מתאים את הציבור, אני חייב לפרסם את זה ברבים. מחשב, נכון, עולה הרבה כסף, $1,000, 1,500, יש, אני יודע כמה, מחשב עושה עבודה מאוד יפה, הוא בודק, עובר על כל העמודים, מגלה איפה יש צורת אות לא בסדר, הוא מזמזם, הוא, אני יודע מה, הוא עוד ידבר, הוא לא יודע, מסכן. אבל הוא מזמזם, הוא מדליק, מהבהב שם, ואז מוציאים את הצילום, וכתוב לך שם, אפילו ילד קטן יבין מה הבעיה. היה, יש ספר תורה אחד, שעבר הגעת מחשב, שילמו $1,000 וכמה, ובית הכנסת בסנהדריה, ביום שבת, פרשת ויצא. היה כתוב שם אצל לבן הרשע, שהוא תקע את אהולו בערי הגלעד, היה כתוב גלעד, חסר ה. וזה עבר הגהת מחשב, ועוד 3 הגהות ידניות, ולא עלו על זה שחסרה אות. מכאן תדעו שאסור לסמוך על המחשב. זה שאמרו שהמחשב הוא הפוסק האחרון, זה דברים בטלים. לכן אדם צריך לחפש ולחפש ולחפש. עכשיו, איך זה קרה? ימצאו לך 1,000 תירוצים. יגידו שזה שבדק לא היה בסדר, או לא הכניס את העמוד נכון, או שהיה עוד טעות, לא יודע. אבל בקיצור, המחשב לא גילה את הטעות הזאת, ולא כתב אותה. לכן, אדם צריך מאוד להיזהר. זה בעיות חמורות מאוד. אדם קונה ספר תורה, משלם מיטב כספו, ועכשיו מביא אותו לבית הכנסת, יקראו בזה בית הכנסת שנה שלמה, כמה עולים יש לספר תורה בשבת? לפחות 8-7 עולים ומפטיר, ויש גם העולה גם, נכון? נגיד 10 בשבת, ואם היה במנחה של שבת, עוד 3. כמה ברכות? 26 ברכות. כל שבת 26 ברכות לבטלה. לאו דאורייתא לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. ואחרי זה בחול ובחגים עוד יותר. אז מה האדם עושה? קרן קיימת שהולכת וצוברת עבירות? לכן צריך לבדוק ולבדוק ולבדוק. ובלי סוף לבדוק ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו שיהיה כמו שצריך. כותב השואל ומשיב, רבי יוסף שאול נתנזון בשו"ת שואל ומשיב, אומר, האמת יש, בסתם יש כשרות. זאת אומרת, סתם תפילין, אדם בא לאיזה בית הכנסת ואין לו תפילין, תפילין שלא עבדו או נשכחה אותם בביתו, הוא לא נמצא במקומו, מצא תפילין, אומרים לו שזה כשר, יש חזקת כשרות, מותר, אתה תברך ואתה תעשה איזה. אותו הדבר סופר, שלא מצאנו על הסופר איזה דבר לא בסדר, מותר. יש אגב, יש מחלוקת סופר שמצאנו אצלו לא בסדר. מה זה לא בסדר? אם מצאנו אצלו זיופים וטעויות, יש בעיה, צריך להתחיל לבדוק אחריו. עכשיו, בשאר המצוות, יש מחלוקת בהלכה, סופר שנתפס בגניבה. אם מותר לקנות ממנו כעת ספר תורה או לא, בזה יש מחלוקת. עדיף שלא לקחת, לקחת לכן סופר הכי ירא שמיים וכמו שצריך. עכשיו, השאלה, אדם שבדק את התפילין שלו והתפילין שלו נמצאו פסולים, מה דינו של איש זה? האם נקרא שהוא לא הניח תפילין או נאמר שהניח תפילין? רוב הפוסקים כותבים שזה בדעבד מועיל, לא נקרא כמו זה שלא הניח תפילין. יש ספר דעת קדושים, כותב שגם אם אדם ומצא שהתפילין שלו נגלו למפרע שהם היו פסולים, כשר. מאיפה ראיה? ספר תורה. אנחנו מוצאים ספר תורה וקוראים בו בתורה, בציבור. ואם נמצא פסול, אנחנו לא חוזרים על כל הפרשה. אלא, למה? אנחנו אומרים, מה שקראנו, קראנו בחזקת כשרות. מכאן ואילך זה כעת נעשה פסול. אותו דבר התפילין האלה, שמצאנו אותם פסולים, או מזוזה שמצאנו אותה פסולה. זה לא אומר שלא הנה, לא שמת מזוזה. נכון שלא היה מזוזה. אבל אתה התכוונת, אתה השתדלת, אתה שילמת כסף, אתה עשית מה שאתה יכול. לא מדובר באחד שהוא לא מעניין אותו מה ובא ושם אחר כך גילה. אלא באחד שמסכן היה אכפת לו, זה משהו אחר. יקראו אותך, אתה תפסוק להם, אם זה בית או כף. מה הבעיה? כן. כל כמה זמן בודקים תפילין. מעיקר הדין, תפילין שאדם לובש אותם רצוף, הגמרא אומרת לא צריך לבדוק. יש שמה בגמרא, שמאי אומר, אלו תפילין, שמאי, אומר, אלו תפילין שלי שהניחו לי אבי אמא. זאת אומרת, סבא שלו, והוא היה זקן, מי יודע, סבא שלו אולי לפני 100 שנה מת. ולא בדקתי אותם. הלכה, כך בשולחן ערוך. תפילין של אדם מניח אותם רצוף, יום יום, לא צריך לבדוק. מסתמה שהם עדיין קשרים. אבל אם מניח אותם לפרקים, יש מחלוקת בגמרא. יש מי שאומר כל 12 חודש צריך לבדוק, ויש מי שאומר פעמיים בשבע שנים, כלומר אחת לשלוש שנים וחצי. כדאי שאדם יבדוק פעמיים בשבע שנים, גם תפילין שהוא מניח, כי לפעמים אולי ההגהה או הבדיקה הקודמת לא הייתה כהוגן. אחת לשלוש שנים וחצי. ויש חסידים ואנשי מעשה שאחת ל-12 חודש, בחודש אלול, לוקחים את התפילין שלהם לבדיקה או את המזוזה. אותו דבר המזוזה, המזוזה יש יותר בעיה. אם שפכו שם מים, או זה עומד בשמש, ידוע, זה מאוד משפיע, מזג האוויר. או לפעמים הבתים נתפוררים, ואז ההגנה לא כמו שצריך. אז, וכדומה, אז קורה לפעמים שיש שם הבעיה, לכן כדאי לבדוק את המזוזה מדי פעם, אבל לא יותר מדי, פעם בשנה או פעם בכמה שנים, מספיק בזה, בזה יצא ידי חובה. סליחה? כן, אז הגמרא אומרת, כך כמובן בגאונים, תשובת הגאונים, שכשזה רצוף, הוא הניח רצוף, אז האוויר שולט, ואז זה לא מתפורר האותיות, וזה שומר על, על יציבותו. וזו המזג האוויר מאוד משפיע. למשל תפילין, בקיץ תפילין חדשות. צריך מאוד מאוד להיזהר, בתפילין חדשות, אני מדגיש, עדיין העור שלהם קשה, אז לא להניח אותם ליד מקום שמש או מקום של חום. פעמים שכאלה שמים אותם ליד התנור או במטבח, מקום שיש לחות, זה הורס את התפילין לחלוטין. בפרט תפילין חדשות. תפילין ככל שהם משומשות יותר, הבתים, אז הם רכים יותר והם מקבלים את הצורה שלהם, הם כבר יציבים. אבל כעור חדש, מעובד עכשיו, בפרט כעת, זה צריך להיזהר, לכן זה יותר, בחורף זה יותר קל. הוא צריך מזג אוויר יציב, ש-18, 20 מעלות. אם יש לו כבר 30, 30 וכמה מעלות, תפילין חדשות, יכול לגרום להם פיצוצים וכל מיני בעיות אחרות. צריך לבדוק אותם. אם היו תפילין בארון ולא השתמש בהם, חייב לבדוק אותם ואחר כך יניח אותם. עכשיו צריך להיזהר מאוד, האמת שבתפילין ייקח את המהודר ביותר. היום מה שנקרא מהודר זה פירושו אפשר לקרותו כשר. אם זה לא מהודר, יש חשש שזה פסול. לכן אדם ייזהר, ייתן כל כספו. איך אמר איוב? אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אמרו זה האור, זה האור של תפילין, זה הכוונה. אור בעד אור יקנה תפילין הכי טובות. שיהיה אור אחד, שיהיה מים המעברתיים התיתורה, שהפירודות יהיה כהלכתן, התפירה יהיה כמו שצריך, הקלף לא משוח, הכל שיהיה כמו הדין, כדין וכהלכה. ועוד יש המון דינים של הידור. יש גם בעיה לגבי הידור. הכתוב בפסוק, זה אלי ואנבהו, אלוהי אביו ואבי ממנו. הגמרא אמרה, זה אלי ואנבהו, מה שייך אנבהו של הקדוש ברוך הוא? אנבהו, אני אנבה אותו, עשה אותו נווה, חס ושלום, נווה איך? אמרה הגמרא, התנאה לפניו במצוות. תפילי נאה. ספר תורה נאה, אתרוג נאה, כעת והחנוכה, חנוכיה נאה, כמה שיהיה יותר יפה, זה מבחינת זה אלי ואנבהו. אחר כך הגמרא דרשה, ואנבהו לבלר נאה, אומן טוב, כתב טוב, כתב נאה, דיו נאה, קולמוס נאה וקלף נאה. וכאן התווכחו כולם, הפוסקים, מה שייך? קלף נאה. אני עכשיו מה אני רואה? אני רואה תפילין. התפילין יפות מבחוץ, הם הריבוע שלהם הולך ככה חד וחלק, שחור שחור, רצועות יפות, הכל טוב, אבל מה יש בפנים אנחנו לא רואים, יש גם כאן חדש מלא ישן וישן שאפילו חדש אין בו. מה אתה רואה? זאת ועוד כתוב בפסיקתא, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה וכו'. מה כתוב שם? יצא עם תפילין מצופות זהב, אפילו שאנחנו לא עושים ככה, תפילין צריכים להיות שחורות, אבל כאן זה היה גזירת מלך, וגם לכבוד, לבשו את זה לכבוד ממש. אז איפה הנאה היה? מבחוץ, לא הנאה מבפנים. כתב האור זרוע, שנאה יש גם בפנים. גם בפרשיות שהן נסתרות ולא נראות, גם בזה יש נעים. איפה ראיה? אומר, בבית המקדש כתוב, ויצפהו פנימה זהב טהור. בית קודש הקודשים, ציפו את בית קודש הקודשים זהב טהור מבפנים. מה נפקא מינה? אומר, הרי אף אחד לא היה נכנס. מי היה נכנס? כהן גדול פעם בשנה. וגם כשהיה נכנס פעם בשנה, היה עוצם את העיניים. וכי הוא יכול להנות לראות את הזהב פנים בבית המקדש, אלא זה אליו ונבהו. אפילו שאני לא רואה, קדוש ברוך הוא רואה. מסתתר איש במסתרים ואני לא הראינו. לכן מכאן ראינו גם התפילין, אחרי שהם מחובים, כלי בתוך כלי, בתוך הפרשיות בפנים, יש עניין שהקלף יהיה נאה, והדיו יהיה נאה, והכתב נאה, והכל יהיה נאה, כדת וכהלכה. מה גם שעל פי הסוד יש בזה עוד עניינים רבים מאוד. לכן אדם יזהר לקחת את הטוב ביותר. אומנם הגאון מבינה כותב דווקא נראה לעין, זה נקרא ענבהו, אבל ראינו יש גם ראיות שגם בפנים זה גם נאה. יד בתוך הראש? לא הבנתי. כן, כן, אפשר ישלים עם חלק אחר. כן. ילך לסופר, ייתן לו. כן. זה לא תגנוב, זה פרשת לא תגנוב היה צריך להיות כתוב קורא כולו. כן. טוב, אז אחרי זה, זה אמרנו מכאן ראינו שיהיה זה. עכשיו יש הלכה, אם אדם שכח להניח תפילין יום אחד, יעשה תשובה. ומה יעשה תשובה? כתוב בהלכה, ישתדל להניח מאותו יום גם תפילין של רבנו תם. אם הוא לא היה מניח, להניח גם תפילין של רבנו תם. ועל ידי זה לא ישכח יותר. אז ילבש, למה הוא צריך לבוש גם ראשי, גם רבנו תם? שניים, איך ישכח? אחד, כן. מכאן והלאה יניח גם תפילין של רבנו תם. פטור, פטור, כן. פטור. אותו הדבר גם צדקה. כתוב, מאיפה למדנו? הגמרא אומרת, אלישע בעל כנפיים, ראינו שהיה, שהוא הלך למסר נפשו. הגמרא שואלת שם, אם אדם חייב למסור נפשו על גזירת מלך שגזרו עליו לא להניח תפילין או לא, הגמרא אומרת שלא חייב. למה? כשאתה הגמרא, לא אפילו ערקת למסנה בשעת השמד, אפילו אם גוזרים עלינו לשים שרוך אדום, אנחנו לא נלבש. למה זה של עבודה זרה? אז למה על תפילין אנחנו לא נמסור עצמנו? תרצה הגמרא, שאני תפילין שיש בידם למנוע מאיתנו ללבוש. שאם ירצו, יכניסו את האדם לבית האסורים, ושם הוא לא יכול להניח. שם המקום מתונף, זוהמה יש. איך הוא יניח תפילין? אז כיוון שזה כך, אדם לא חייב למסור נפשו גם על הנחת תפילין. על הנחת תפילין לא צריך למסור נפשו. חוץ מאלישע בעל כנפיים, הגמרא אומרת שגזרו הרומאים לא להניח תפילין, וקשו כסדור אחד, והראה היה לו תפילין. הוא ראה את הכסדור מרחוק, ומהר הוציא את התפילין, שם אותם בבית השחי. תפש אותו הכסדור, אמר לו, מה זה בידיך? תפתח את הידיים מהר. אמר לו, יש לי כנפי יונה. מה שאומר, היה להם אז, היו שמים לנוי בבית, יונה מכנפיים מזהב, לנוי. הוציא אותם ויצא כנפי יונה. נעשה לו נס. זה אלישע בעל כנפיים. איך נעשה לו נס? היה נזהר מאוד מאוד בתפילין להניח אותם בגוף נקי. מה אומרת? תפילין באי גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. אסור להניח תפילין אם הוא יודע שהוא לא נקי. יצא לשירותים וגם ירחץ את עצמו ואחר כך יניח את התפילין, אז יקרה כמו שצריך. סופרים הגאון מבינה בסוף ימיו לא היה מניח תפילין. למה? הוא סבל במעיים, לא עלינו. היה כל הזמן משלשל. היה כל רגע ורגע מתלכלך, לא היה יכול להניח. אז כשאדם אנוס, אנוס רחמנה פטרה, מה יעשה? אלא מה הגמרא אומרת שצריך לאמץ את עצמו, לחפש איזה דקה או שתיים שהוא נקי. גם אלה שסובלים לא עלינו מאיזה מחנה, יש לו איזה דקה או שתיים שהוא פתאום הוא נקי, באותו רגע ישים עליו את התפילין לאיזה רגע ומיד יוציא אותם, כדי שלפחות יקיים את זה איזה משהו. לכן שכח, אמרנו ייתן צדקה, וגם יניח תפילין של רבנו תם ויתכפר לו, שכן למדנו אדם ביטל מצוות עשה, עשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלים לו. עוד דבר אחד נזכיר את הרמב״ם, מה המקווה? מה יש במקווה? מה טובלים? נו, מה לגבי מה? מה הבעיה? לא הבנתי. תטבול, אין דבר, ממש, גם ספרדים היו טובלים, זה לא רק אשכנזי. כן. כן. כן, אם רוצה, עד רבה יעשה. הרמב״ם כותב, מצוותם של התפילין שילבש אותם כל היום, ועיקרם בתפילה. יש האמת מחלוקת, אם יש חובה ללבוש אותם כל היום או לא חובה. מדובר פה באחד שיושב בבית המדרש, לא אחד שמסתובב בשוק. מסתובב בשוק זה משהו אחר. הרם כותב חובה ללבוש אותם כל היום. הרתבה אומרים לו, זה רק מידת חסידות. מידת חסידות שאדם ילבש אותם כל היום. כך כתב מרן גם בכסף משנה, שמידת חסידות. כל מיני לפעמים האדם בבית, יש לו שעת פנאי. יום חול, יוציא את התפילין, יברך עליהם להניח תפילין וילבש. יושב בבית וילמד, ילמד עם התפילין, יש מעלה גדולה מי שלומד עם תפילין. כתוב זה תפילתו מתקבלת. אבל בתנאי כמו שאמרנו שיהיה גופו נקי, כך כותב השולחן ערוך, שכל הסיבה שהיום אנחנו לא מניחים תפילין כל היום, אלא רק בשעת התפילה, כיוון שתפילין צריכים גוף נקי, ולא כולם יכולים לקיים אותה, לכן תקנו רק בשעת התפילה, שאז אדם יכול. גאון מווילנה כותב, מי שמניח תפילין כל היום, כל רגע ורגע, צובר עוד מצווה. כך כותב הגאון. איך? לגבי מה? אין בעיה. הוא יכול גם לאכול עם תפילין, יכול גם, אבל צריך להיזהר מאוד מאוד שלא יפיח בהם. זה צריך להיזהר. יש בני אדם שהם רגישים לדבר הזה, זה צריך להיזהר. אז העיקר יעשה מתי שהוא לומד. כשהוא גמר את הלימוד, מיד יוציא אותם, שלא יפיח דעתו, יצררה, יש לו כל מיני דרכים איך לבלבל את האדם. עכשיו, גם יקדים ציצית. עכשיו עוד דבר אחד, יקדים ציצית מאיזה טעם? יש כמה טעמים, למה ציצית לפני תפילין? טעם אחד, כותב רבנו יונה, מעלין בקודש, אנחנו מניחים קודם ציצית קדושתה קטנה, עוברים לתפילין, זה מדרגה יותר גבוהה, מעלין בקודש. עוד טעם, ציצית מזכירה לנו את המצוות, וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם. על ידי ציצית יזכור את התפילין. אז ילבש ציצית, יזכור שצריך להניח תפילין. עוד, אמרו שציצית שקולה כנגד כל המצוות, לכן היא קודמת התפילין. זה טעם שלישי. טעם רביעי, ציצית מצוות אדירה. היא שייכת כל יום. אין יום שפטור מציצית. גם בכיפור, גם בראש השנה, גם בשבת, גם בתשעה באב לובשים ציצית. אבל תפילין יש ימים שאנחנו לא מניחים בהם תפילין. לכן תמיד היא תהיה תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. כן, הגענו בספר איוב. איפה? עם הפירוש היית מביא לנו, אין? טוב. כן, היינו בפרק, עדיין אנחנו בפרק ד', בסוף פרק ד'. אמר, ורוח על פני יחלוף, תסמר שערת בשרי, יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וקול אשמע. האנוש מאלוה יצדק, אם מעושהו יתהגבר, הן בעבדם לא יאמין, ומלאכר ישים תהולה. אף שוכני בתי חומר, אשר בעפר יסודם, ידכאום לפני עש. מה אומר איוב? אומר, אחרי זה אמר, האנוש מאלוה יצדק. מה פירוש? אומר, וכי אפשר שאדם יהיה צדיק יותר מהקדוש ברוך הוא, יותר מבראו? לא יכול להיות. מאיפה ראינו? אומר לו, תראה שהקדוש ברוך הוא כל יכול. אתה מאמין, אומר לו, שאלישע אמר לשונמית, אלישע הנביא אמר לשונמית, למועד הזה את חובקת בן. אז הקדוש ברוך הוא לא כל שכן שאמר לשרה אמנו למועד הזה ולשרה בן שהוא כל יכול, אם אלישע שהוא עבדו יכל לברך אותה והיא תביא בן, כל שכן הקדוש ברוך הוא. וכן תראה האנוש מאלוה יצדק, יעקב אבינו עליו השלום, הוא אומר לפרעו, ויברך יעקב את פרעו, מה ברך אותו? שעלה נילוס לקראתו. הגמרא אומרת עד אז היה להם צרה צורה במצרים. מצרים יושבת, חלקה מקום גבוה, חלקה מקום נמוך. הנילוס, זה, יש שם מים של מתוקים, של השקיה. עכשיו אין שם גשם, במצרים אין גשם. מה צריך שיעשה? הנילוס יעלה. אז לפעמים היה עולה, לפעמים לא היה עולה. שיעקב אבינו ירד למצרים, הוא ברך את פרעו שהנילוס יעלה וישקה את כל האדמה. אז יעקב ברך אותו שהוא יבוא, כשהוא יבוא, הוא יעלה המים. אנחנו שהקדוש ברוך הוא ברך אותנו, שנאמר לכל המקום אשר אז תזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, על אחד כמה וכמה שהברכה הזו עתידה להתקיים. הגמרא אומרת, כל צעד שאדם עשה, עתיד השם משלם שכרו. מאיפה למדנו? תראה במשכן, שגמרו את המשכן, בחנוכת המשכן, אנחנו נקרא את זה מחרתיים. כתוב שמה, זאת חנוכת המזבח, ויום ימשך אותו. מיד כתוב, יברכה השם וישמריך. מתי הייתה ברכת כהנים? זה ביום שחנכו את המשכן, בכ"ה בכסלו, עד ציווה השם את אהרון ואת בניו, בברכת כהנים. אז מכאן תראה שאם הקדוש ברוך הוא אומר יברך, אם הוא מברך, על אחת כמה וכמה. וכן, האנוש מאלוהי יצדק. תראה את בועז. בועז אומר לנעמי ומנחם אותה, אז היא מברכת אותו כי נחמתני. נעמי אומרת לבועז, אתה נחמת אותי. המורה אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו, תראה מה יהיה לנו. שם הוא נחם אותה ותראה מה זכתה. שיולד בן לנעמי, ותקרנה לו שכנות עובד. ודאי אחר כך את ישי, וישי הוליד את דוד, תראה מה זכתה. והיא האריכה ימים, רות, הגמרא אומרת, עד שלמה המלך. וישם כיסא לאם המלך. ורות נשארה בחיים. ואיפה היא קבורה? היום היא קבורה בחברון, ליד ישי, אבי דוד, נערת ישי ורות שמה. בתל רומדה קוראים לזה. שמה היה מקום שאברהם אבינו היה יושב, ושאומרים זה אלוני מורה. אז היא זכתה רות, ולמה? כי בועז ברך אותה. אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר נחמו נחמו עמי, והוא מנחם ירושלים, מנחם ובונה ירושלים, על אחת כמה וכמה שאנחנו נתנחם, איזה נחמה גדולה. ועוד הוא אומר, הלא ניסע ונגלה. מה זה הלא ניסע? הלא ניסע יתרמבם, ימותו ולא בחוכמה. הגמרא אומרת, זה מדובר על דור המבול, אמר רבי חנינא. דור המבול רשעים היו, הם התחכמו על הקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא התחכם עליהם. הם התחכמו על הקדוש ברוך הוא, שהיה אדם מביא ירקות למכור בשוק, מה הם היו עושים הרשעים? לוקחים עלי אחד, ענף אחד. אומרים לו, זה פחות משווה פרוטה, זה בא לוקח וזה לוקח אחד, זה לוקח אחד, גמרו לו את כל העלים כולם. אז זה, אמר הקדוש ברוך הוא, כך עשיתם, הביא עליהם מים, למה מים? מים טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, נהיה ים אחד גדול. במידה שהאדם מודד, בא מודדים לו. אומר אותו דין שעשו הם, אומר היה אדם הביא קופה של תורמוסים, אז מה זה? תורמוס אחד, כמה זה תורמוס אחד? כלום. אחד זה לוקח, כל אחד לוקח אחד, גמרו לו כל התורמוסים. אז ככה גם במונבר שלהם למעלה, ודורש לי איזה פטנט, אמר לו כן. בשביל להציל את ישראל, כן. מה עשה היהודי הזה? זה פרסי, הם הצגות, עושים הצגות. והוא היה המוסלמים לא מביא.